ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חז"ל אומרים שלושה ימים לבכי ושבעה למספד. כותב הרמב״ם ופוסק כן להלכה, אבל תלמיד חכם הכל לפי רוב חוכמתו. אמנם זה מוגבל ב-30 יום. לאור הדברים האלו היינו צריכים לבכות עד 30 יום. 30 יום. התאספנו לעסוק בהספדו, בכבודו, בכבודנו, של תלמיד חכם גדול גדול, בעל קומה גדולה, מורנו ורבינו, הרב חיים ישעיהו הדרי, זכר צדיק לברכה. בגמרא שבת, איתה, אמר לי רב לרב שמואל בר שילת, אחים בהספידה ואתם קיימנה. דרש רשי, התאמץ בהספד שלי, דאתם קיימנה, לשם אני בא בשעת ההספד, אני אבוא. והיינו נשמתו של מורנו הרב הדרי נמצאת כאן כעת עמנו, הוא מצפה שנתאמץ בהספדו, כמו שממשיך רשי שם במסכת שבת ואומר, שיתחממו ויחמרו רחמי העומדים ויבכו. זו אולי המטרה, שנוזיל דמעה, שנרגיש את הכאב העצום. שגור היה על פיו, גם הספיד בזה, צדיק התמר יפרח. כך אומר דוד המלך, התמר יש לו פירות, יש לו פרחים, אבל התמר עצמו, האם ניתן למדוד, האם שייך לדבר על גובהו? בשיר השירים כתוב, קומתך דמתה לתמר. הגמרא בעירובין אומרת, הרוצה להידע כמה גובהו של דקל, של תמר, מודד קומתו וצילו. דהיינו, כל ימיו של מורנו הרב הדרי, ראינו את צילו הגדול, את ההתפשטות של התמר הגבוה הזה. לא היה שייך למדוד את גובהו של התמר. ראינו גדלות בכל דבר ודבר, בכל הדברים, בכל העניינים, בלימוד, במידות, בתורה, בהנהגה, בכל. אבל כאשר התמר מוטל ארצה, אפשר לראות את קומתו. אנחנו אחרי, בתום שבוע של שבעה ימים, קצת קצת היה אפשר לראות את השבוע העמוס הזה, את הסיפורים, את הדברים שנשמעו ועוד ועוד, וקצת, אולי קצת לראות מקומתו העצמית. נתכנסנו להעמיק בדמותו, בקומתו, להתאמץ בהספדו כראוי, כפי שנדרש מעמנו, ונמשיך גם הלאה לגלות את גודלו הענק, מתוך כך ללמוד במה שנשאר, במה שיכול לנו לעשות הקטנים, ולו במקצת, הרי זה העניין של הכל, ללמוד, לקחת, להיות ענפים, להיות פירות. צדיק התמר יפרח, כארז בבנו נשגה. אני רוצה להזמין את הרב מוטי גרינברג, ראש ישיבת יבנה, שעוד ככה כגשר אל הדורות הראשונים שהקימו את ישיבות ההסדר, לעסוק בהספדו של מורנו הרב הדרי.
פשוט ראש הישיבה והרמים, תלמידים, אני מרגיש כאן כבן משפחה ענפה שהאבא נפטר. היסודות של הישיבה פה נעוצות בבחורים מכרם ביבנה שהניחו פה את אבני היסוד לישיבה הזאת בבתי מחסה, וננסה להאיר את דמותו, נתמקד בנקודה אחת שאני חושב שהיא חשובה מאוד שאנחנו יכולים לקחת איתנו. כתוב ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, אין מלמדים דברי תורה אלא לתלמיד הגון, נאה במעשיו או לתם, ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, אחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. תלמיד שאינו הגון בדרך ישרה במידות, לא מלמדים אותו תורה. קודם צריכים לחנך אותו ואחר כך ללמד אותו. וכן הרב, אומר הרמב״ם, שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו, אין מתלמדים ממנו עד שיחזור למוטב, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו חכמים, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. עד כאן לשון הרמב״ם, ודברים קצת תמוהים. הלוא הרמב״ם מדבר פה בהלכות תלמוד תורה. היה צריך הרמב״ם לומר, מלמדים תורה מי שהגון. אמר הרמב״ם, צריך גם להוסיף שאנחנו מדריכים איך ללמד תורה מי שאינו הגון. צריך ללמד אותו דרך ישרה, במידות, ולבדוק אותו. זה כבר ענייני דרך ארץ, זה לא קשור להלכות תלמוד תורה. צריך רמב״ם לכתוב בקיצור, מלמדים תורה מי שראוי. זהו. בפרק ג' מאבות שקראנו השבת, אם אין דרך ארץ אין תורה. כותב שם רבנו יונה, רצה לומר שצריך תחילה לתקן עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. עכשיו אנחנו מבינים שמידות טובות זה לא, זה מין עיצה טובה, משהו שמתלווה לתורה. כותב, בזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. זה האמצעי לקבל תורה. ולכן אנחנו נמצאים היום בימי הספירה כהכנה לקבלת התורה, 49 יום, ויש 49 מידות. כל יום אנחנו מתקדמים. כשסיימנו את המהלך של תיקון המידות, אז אנחנו מקבלים תורה. ובעלי המוסר מסבירים מה שכתוב בחז"ל, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה וכולי. הכוונה, זכה מלשון זיכוך. אם אתה מזכך את עצמך, אתה ראוי לקבל תורה. כותב החזון איש מילים מאוד חריפות. הוא אומר, אדם נמשל לעיר פרא אשר אסור בזיקי התאווה, כיום היוולדו רודף ממתקים, רעב תענוגים, רגזן תמידי, מלא גאווה, גם אם חונן בכישרון החוכמה בתכונת נפשו, כלומר הוא נולד בעל כישרון, לא תמצא ידו לעשות חיל בלימודים, כי מידות מגונות אורלת הלב ואותם המוח, והם סוגרות דלתי החוכמה ונועלים שערי הבינה. מי שנגוע במידות מגונות, המוח נסתם, הלב נסתם, לא יכול ללמוד תורה. אז המידות זה לא מעלות נוספות שצריכות להיות אצל התלמיד חכם. הם יוצרות אצל האדם את הכלי שעל ידי זה הוא יוכל להתמלא בתורה. כותב הרמב״ם בספר המצוות, מצווה י' א', שציוונו ללמוד תורה וללמדה, וזה הנקרא תלמוד תורה. לכאורה תלמוד תורה זה ללמוד תורה. אחר כך יש עניין ללמד תורה, יש עניין של ערבות בעם ישראל, יש עניין של גמילות חסד, אבל מצוות תלמוד תורה לכאורה זה ללמוד תורה. ופה הרמב״ם כשהוא הולך להגדיר מה זה נקרא מצוות תלמוד תורה, הוא אומר ללמוד וללמד. נו, אחרי שראינו שבעל מידות מגונות לא יכול ללמוד תורה, אז התפקיד, או נגיד חלק מהמצווה של תלמוד תורה, זה גם ללמד. אבל אי אפשר ללמד אם אין כלי. אם אתה לא רואה תלמיד שהוא בעל מידות מגונות, אתה לא יכול ללמד אותו. אתה חייב לתקן אותו. וזה חלק ממצוות תלמוד תורה. לכן הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה כותב שאם התלמיד הוא לא הגון, צריך לתקן אותו. צריך ללמד אותו, להניגו בדרך ישרה, ולבדוק אותו, ואז תכניס אותו לבית המדרש. זה הכל חלק ממצוות תלמוד תורה. זה לא דברים, מעלות נוספות, צדדיות. אנחנו יכולים להבין בזה ביטוי בפרקי אבות. כתוב, והעמידו תלמידים הרבה. כותב שם רבינו יונה, שצריך ללמד אפילו לתלמיד שאינו הגון, ולכן כתוב תלמידים הרבה. מה זה תלמידים הרבה? זה לא רק עניין של כמות של תלמידים, אלא כוונה סוגים שונים של תלמידים. גם אם יש תלמיד שאינו הגון, חייבים ללמד אותו. לכאורה זה נגד הרמב״ם. הרמב״ם כתב שתלמיד שאינו הגון לא מלמדים אותו. אז הרמב״ם פסק דלא כסתם משנה. אבל אם נדייק בלשון של המשנה, לא כתוב במשנה תלמדו תלמידים הרבה, שאז היה אומר שצריכים ללמד הרבה, דהיינו גם תלמיד שאינו הגון, כמו שאומר רבנו יונה. אבל לא כתוב שהחובה היא ללמד לתלמידים הרבה, אלא להעמיד תלמידים הרבה. ללמד תורה לא מלמדים, כמו שאומר הרמב״ם, תלמיד שאינו הגון, אבל להכין אותו כדי שיהיה הגון וכדי שיוכל להיות כלי שעליו תשכון התורה, כמו שאומר שם רבנו יונה, זה חובה גם על תלמיד שאינו הגון. ולכן העמידו תלמידים הרבה. התפקיד של רב, ראש ישיבה, זה לא רק לחדש חידושים ולתת שיעורים ושיחות. זה היום אפשר בכל מיני אמצעים. יש ברוך השם ספרים, יש אמצעים שונים מודרניים שאדם יכול להכניס בדיסק אחד את כל התורה כולה. זה לא התפקיד של רב. התפקיד של רב זה בעיקר בדרך ארץ שקדמה לתורה, להכין את התלמידים שיהיו ראויים לקבלת התורה. ואמרה שהייתה השגורה בפיו של מורנו, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. קודם כל תהיה אדם, אחר כך נמשיך הלאה להיות ירא שמיים, אבל האדם זה הדבר הראשון. הוא סיפר לי פעם איזה וורט של הרב אברמסקי. הגיע האבא להתייעץ עם הרב. יש לבת שלו שתי הצעות. יש הצעה אחת של תלמיד חכם, אבל בהתנהגות שלו קצת בעיה. מצד שני, יש הצעה של אדם בעל מידות טובות, לא כל כך תלמיד חכם. מה להעדיף? אמר אברמסקי, כתוב בתורה, את ביתי נתתי לאיש הזה. ואז הוא חיכה אותו ואמר, עוד קילו תורה, פחות קילו תורה, אבל קודם כל זה לרזיין המנש. קודם כל שיהיה בן אדם. זה מה שהתורה אומרת, ביתי נתתי לאיש הזה. שיהיה בן אדם. זה יותר חשוב. על זה אפשר לבנות אחר כך תורה. בין שראיתי פעם בספר של הרב עמיטל, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו למצרים. מה עושה משה דבר ראשון? הוא קודם כל הולך למדיין לבקש רשות מיתרו. נו, בוא נדמיין לעצמנו שיתרו היה אומר לו, מה פתאום? יש לך פה אישה וילדים, אתה לא הולך. וכתוב גם שהוא נשבע לו, אומרים חז"ל, שהוא לא ילך בלי רשותו. אז מה אנחנו חושבים באמת? משה רבנו לא היה הולך אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו? ודאי שהיה הולך. אבל מה שהרב עמיטל קרא, וכך בעלי המוסר, מנשלחקייט, אנושיות, אתה לא יכול לעזוב בלי רשות. אם הוא לא ירשה, נראה מה עושים. אבל קודם כל, לך לבקש רשות. גם יעקב, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעלות לארץ ישראל, דבר ראשון, הוא קורא לרחל ולאה אל השדה. הוא מספר להם מה היה, ואם הם לא יסכימו, לא משנה. קודם כל, תתייעץ עם האישה. זה מידה בסיסית של דרך ארץ. אז אני רוצה לומר, מעבר למעלות שהיו לרבנו בזה שהוא באמת פתח בפנינו, היום זה כבר אולי לא כל כך מרגישים את זה. כי היום ברוך השם בכל הישיבות לומדים, יש ספרים. כשאני באתי לכרם ביבנה בשנת תשכ"ב, לא שמעתי מעולם את המושג הזה, שפת אמת. רב צודק בכלל, מי... לא שמענו אף פעם. ופתאום מגיע המשגיח, מתחיל לתת שיחות ברסיסי לילה ובצדקת הצדיק ושפת אמת והרב קוק ומהר"ל. הכל היה חדש בשבילנו. אבל הדבר היותר חשוב שאני בכל אופן תמיד ראיתי זה המנשלחקייט. ההתנהגות האישית, הדרך ארץ שקדמה לתורה. זה הנקודה שאני לקחתי מההנהגה שלו. מההנהגות שלו, באופן אישי, לאו דווקא בעטפות של מוסר, הוא ידע להגיד מוסר, אבל לא דרך זה, אלא פשוט לראות איך הוא מתנהג ואיך הוא מתייחס לכל מיני דברים. בשנת תשכ"ו, עמדתי להתארס, כתבתי לו מכתב, אמרתי לו, אני עומד להתארס. מה כותב ראש ישיבה לתלמיד שהוא מודיע לו שהוא הולך להתארס? אם הוא עונה לו במכתב על ההודעה הזאת, קורא לו, מזל טוב, אני מאוד שמח, שיהיה פשעה טובה, מה אפשר לכתוב? תשמעו מה הוא כתב לי. חביבי, קיבלתי איגרתך, ומבלי להקדים את המאוחר, עוד לפני האירוסין, כן? אז לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל... קודם כל, הרי מי מברך על הנימוס וההנהגה שבעצם הכתיבה. זה דבר שצריך להדגיש אותו, הוא אומר. כתבת לי, הודעת לי, אני מודה לך על הנימוס. אחר כך הוא אומר, יהיה ברוך, כל אשר תעשה, עוד יהיה לי את הקורות איתך וכו', אבל קודם כל ברכה שתלמיד יודע להודות, להודיע, לכתוב לרב, להודיע לו. זה לא פשוט, היום. וכשמקבלים מכתב כזה, אז באמת מפנימים את הצורך להתנהג בנימוס. גם במאמר מוסגר, לפני 30 שנה, הוא קרא לי, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להקדיש את עצמי לכתיבה. לא רוצה יותר להיות ראש ישיבה. אני מבקש ממך, תבוא לפה, תחליף אותי. אמרתי לו, מה? הייתי אז אברך צעיר. בקיצור, הייתה שיחה ארוכה, שרפתי. הרבנית הזכירה לי את הסיפור הזה עכשיו, השבוע בשבעה. אחרי 10 שנים, אפשר לומר, בעל כורחי, התמניתי לראש שבעה בכרם ביבנה. מיד ישבתי, כתבתי לו מכתב. אמרתי לו, תראה, בזמנו, כשביקשת ממני, היה כך וכך. עכשיו זה לא דומה, כבר עברו 10 שנים, התבגרתי, חוץ מזה, זה חדר אורתי, זה משהו אחר לגמרי. והתנצלתי שהיום קיבלתי את ההצעה, למרות שלא רציתי, אבל אז לא. הרגשתי צורך, כי כך הוא לימד אותנו. אם לא הייתי כותב, זה היה נראה מוזר, כן? לפני 15 שנה, הרב הגיע לסיבה, הגיע ל-70, אז הוציאו ספר לכבודו ועשו פה מסיבה. מתקשר אליי הרב טוביה, הוא אומר לי, תשמע, זה מסיבה פנימית לבוגרי ישיבת הכותל, אבל אנחנו יודעים את הקשרים המיוחדים שיש לך עם הרב, תבוא גם. אחרי כמה ימים, וגם כתבתי מאמר בספר שיצא לכבודו, אחרי כמה ימים אני מקבל טלפון, הדרי מדבר, רציתי להודות לך על המאמר שכתבת. אמרתי לו, מה, כבר הספקתם לעבור על המאמרים? הוא אומר, לא, לא, לא. אבל תלמיד שכותב לי בהקדשה שאני פתחתי בפניו שערי מחשבה, אני צריך לטלפן ולהודות לו. ככה הייתה הנהגה כל הזמן. היה פעם אחת שחשבתי שתלמידים בישיבה לא התנהגו בצורה ראויה. זה בעיה של חוסר הכרת הטוב. אבל הייתה בעיה, כי זה היה משהו שנראה כפגיעה אישית. ולא ידעתי מה לעשות. כי מצד אחד חשבתי שצריך להגיד להם שלא ייצאו מהישיבה פירי אדם. אבל מצד שני, מה אני דורש טובת עצמי? התלבטתי, לא ידעתי איך להכריע. אז ביקשתי להיפגש איתו. אמרתי לו את הבעיה, ואז הרב אומר לי, אתה חייב להגיד להם, אם אתה לא תגיד להם, הם אף פעם לא ידעו. אז הוא אומר, שמע, אני אספר לך איזה סיפור שהיה לי פעם בישיבה בקרם ביבנה. יום אחד אני נכנס לאולם, ואני שם לב שבחור שיושב, הוא רואה שאני נכנס, הוא לא קם. אני, מה זה? צריך להגיד לו. אם הוא לא יודע שצריך לקום, צריך להגיד לו. אבל מצד שני, אם זה היה איזה רם אחר, זה סיפור אחר. אבל לכבודי, לא היה נעים, בסוף אמרתי, טוב, נעזוב את זה. לא אמרתי לו כלום. הוא אומר, אחרי זמן קצר, הגיע הרב אונטרמן, שהיה אז הרב הראשי, הגיע לישיבה, הוא בילה שם יום שלם, אני זוכר את זה. נתן שיעור, דיבר עם בחורים, בחן את האברכים, אפילו נתן שם סמיכה, בעצם בשביל זה הוא הגיע. הוא אומר, אני מלווה אותו, והוא נכנס לאולם, מדבר פה ושם עם בחורים, נקלע לאותו בחור, מדבר איתו קצת, הבחור יושב על מקומו, ומדבר ככה עם הרב. אחרי שנגמרה השיחה הזאת, ניגשתי לבחור, אמרתי לו, תשמע, אני חייב לבקש ממך מחילה. מחילה על זה שבפעם הקודמת, כשלא קמת, לא הערתי לך. אם הייתי מאיר לך בפעם הקודמת, היית מתנהג היום כמו בן אדם. אתה מדבר עם הרב הראשי, אתה לא יודע שצריך לקום. ואז הוא הראה לי רשי, שכותב שעיקר השכר שמקבל רב, ראש ישיבה, זה לא על השיעורים שהוא נותן. זה על המידות הטובות שהוא מלמד אותו. ובזה הוא ראה את העיקר השליחות שלו. איך בונים תלמידים בעלי דרך ארץ. הרמב״ם מסיים את הפסקה שקראנו קודם, שרב צריך להיות כך וכך, אז הוא אומר, וזה מה שכתוב בנביא, כי מלאך השם צבאות הוא. אז אם דומה הרב למלאך השם, תלמד תורה מפיו, ואם לא, אל תלמד תורה מפיו. יש פה בעיה. מישהו מכם ראה פעם מלאך? איך אני יכול לדעת אם הרב שלי הוא מלאך השם? לא ראיתי אף פעם דבר כזה. אז יש פה שני דברים שאני רוצה לומר. א', מלאך זה לשון של שליחות. וישלח, כן, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פתורה. לא מדובר שם על מלאך אמיתי, מה שאנחנו קוראים מלאך. מדובר על שליח. כל מציאותו של המלאך זה שליחות. בשביל זה הוא נולד, בשביל זה הוא נוצר. בשביל השליחות הזאת. רב צריך להיות כל הזמן עם תודעה של שליחות. ישיבה זה לא במה שהרב יכול איזה חטים צריך להגיד את השיעורים והחידושים שלו והשיחות שלו. צריך להיות בעל תודעה של שליחות. איך יוצרים תלמידי חכמים? וכמו שאמרנו קודם, תלמידי חכמים זה קודם כל בעלי מידות טובות. איך יוצרים תלמידים שיש להם כלים שהתורה תשכון עליהם? זה התפקיד של רב. אצלנו השיחה הייתה כל יום רביעי. כמעט כל שיחה, בסוף השיחה, הייתה, אז מה למעשה? ככה זה היה נגמר. לא יודע אם זה היה פה דבר כזה, אבל אצלנו ככה זה היה. אז מה למעשה? מה זה, שיחה זה משהו אינטלקטואלי, איזה רעיונות על פרשת שבוע? לא. איך לוקחים את השיחה הזאת, בונים ממנה משהו למעשה? זה נקרא ליצור תלמידי חכמים. זה נקרא התודעה של שליחות. אני לא סתם מלמד תורה. כמה שזה דבר חשוב, אבל קודם כל, איך בונים את האישיות של תלמיד חכם? אז זה מלאך השם. אם אתה רואה רב שכל המחשבות שלו זה הלאה. מה עושים כדי לקדם את הישיבה, את הבחורים? זה נקרא מלאך השם, שכל כולו זה שליחות. אבל יש בזה עוד עניין. סיפר לי השבוע ידיד שלי, למדנו ביחד בקרב ביבנה, הוא אומר, אני תמיד חשבתי שאני הכי קרוב לרב, הוא כל כך קרב אותי, הייתי בטוח שאני בן יחיד. בלוויה התברר לי פתאום שיש עוד המון שחושבים ככה. זה גם תכונה של מלאך. אמרנו מלאך זה שליחות. יש עניין מיוחד במלאך. אין מלאך עושה שתי שליחויות. כשמלאך שקוע בשליחות אחת, אין לו עוד משהו אחר. דרך אגב, אני נזכר עכשיו תוך כדי דיבור, שזה שהרב צבי יהודה אומר לנו תמיד, זה עניין חשוב שתלמידים צעירים צריכים לדעת. אם אתה לומד כרגע איזה תוספות, אין משהו אחר חוץ מהתוספות הזה. יש כאלה שנמצאים בלחץ. רגע, צריך להספיק עוד, צריך ללמוד עוד גמרא, עוד תוספות. עוד... לא, זה עכשיו כל התורה שלך. עכשיו אתה כולך שקוע בדבר הזה. וכשרב מטפל בתלמיד, אין יותר תלמידים. עכשיו אני הרב והוא התלמיד וזהו, אין יותר. הרב אוטנר מספר שהוא הגיע פעם לישיבה תיכונית בארצות הברית, תפס שם איזה בחור ודיבר איתו קצת, ואז הוא שאל אותו, אתה יכול להגדיר לי מה ההבדל בין רם בישיבה למורה בתחום של התיכון? והנער הזה ישר שלף אמר לו, פשוט, הוא אמר, רם זה כמו מנקת, מורה זה כמו טבחית בישיבה. הרב אוטנר מאוד התפעל מזה, הוא אמר, אני בטוח שממנו יצא גדול בישראל. והרב אוטנר הסביר, מה הוא אמר פה? שני דברים. קודם כל הוא אמר, הטבחית הולכת לשוק, קונה מצרכים, מבשלת. המנקת לא קונה מצרכים, היא נותנת מעצמה, היא מניקה חלב מתוך גופה. זה רב, נותן מעצמו, לא רוקח דברים מבחוץ. אבל הדבר השני הוא אמר, שהטבחית כשהיא מבשלת, היא מבשלת ל-300 בחורים, אבל המנקת מנקת רק אחד. אם יש לה תאומים היא תנק אחר כך את השני, אבל עכשיו היא מרוכזת רק באותו אחד. זה נקרא מלאך השם צבאות. הוא לא עושה שתי שליחויות. מה שאני עושה עכשיו, זהו זה, אין יותר. וכל תלמיד, כשהוא רואה ומרגיש את הדבר הזה, שהוא בן יחיד, כשהרב מדבר איתו, אין משהו אחר, הרב מרוכז וחושב רק עליו. אז אם אתה רואה שהרב דומה למהלך השם צבאות שלא עושה שתי שליחויות ומרוכז רק בך, תלך אחריו. וזה הסוד שכל כך הרבה תלמידים מרגישים שהם בנים יחידים שלו, כי זה באמת מה שהיה. כל תלמיד רק הוא. לכן רב חיים מוולוז'ין שינה את ההגדרה של בחורי ישיבה. הוא אמר, מתלמיד ישיבה צריך לקרוא בן ישיבה. ככה הוא הכניס את המושג הזה. כי תלמיד ישיבה זה מצלצל שהדגש הוא על הלימוד. הוא לומד. אבל בן ישיבה הוא הבן. הוא הבן של ראש הישיבה. ואז הראש הישיבה נותן לו מעצמותו ונותן רק לו. מעניין לעניין באותו עניין, יש גמרא מעניינת במסכת שבת. מסופר שם שרב יהודה, שהיה תלמיד של שמואל, ישבו פעם ביחד, למדו, הגיעה אישה אחת עם איזה תלונה על איזה עניין, ושמואל לא התייחס אליה. אז רב יהודה שאל אותו, לא סבירה לימר את הפסוק, אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אם אתה אותם את אוזנך מלשמוע זעקה של דל, אז גם אתה תצעק ואף אחד לא יקשיב לך. אז שמואל ענה לו, זה לא נוגע אליי. הוא אומר, הנה פה על יד, על ידי יש בית דין, מר עוקבה, הוא אהב בית דין, שתלך לשם, זה לא התפקיד שלי. זה סיפור בגמרא במסכת שבת. מסכת בבא בתרא, יש איזה מין השלמה לסיפור הזה. כתוב שם שרב יוסף חלש ואינגיד, הוא כמעט מת, מה שקוראים היום כנראה מוות קליני. אחר כך הוא חזר לתחייה. ואז שאלו אותו, מה ראית שם? אחד הדברים הוא סיפר שראיתי עולם הפוך, עליונים למטה ותחתונים למעלה. כן, אנשים שפה חשובים מאוד, למעלה אף אחד לא מסתכל עליהם. יש להפך. אנשים שפה הם נראים אנשים פשוטים, למעלה הם חשובים מאוד. כותב שם התוספות, פירוש רך, שאמרו הגאונים, קבלה בידם, רב מפי רב, שעולם הפוך, היינו שמואל ישב למטה, ותלמידו רב יהודה למעלה, משום אותו מעשה שלא אשגח בה. התהפכו היוצרות והתלמיד ישב למעלה. למה? כי שמואל לא שם לב. לא רצה ל... ואז מה הבעיה פה? אומרים בעלי המוסר, לפעמים אתה לא יכול לעזור למישהו, אבל תתייחס. תראה שאכפת לך. ודרך אגב, בזה, ברעיון הזה, מסביר גם, נדמה לי, הכלי יקר, שמשה רבנו ביקש אחרי חטא העגל, הרי נינה את כבודך, אומרים חז"ל, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כשרציתי, אתה לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. הכוונה היא שכשהקדוש ברוך הוא קרא לו בסנה, אז משה, ויסתר משה פניו כי הרי מהביט אל האלוקים. עכשיו אתה מבקש להסתכל, אז אני לא רוצה. אבל מה זה? הלא כתוב בפירוש בתורה, למה משה רבנו לא הסתכל? כי הרי מהביט אל האלוקים. אז איזה טענה יש כלפיו? אומר הכלי יקר, כשהקדוש ברוך הוא קרא לו משה משה, למה פעמיים? הוא אומר, זה כמו אדם שסוחב מסע כבד על הכתפיים, ואז הוא רואה פתאום את מוישה שיכול לעזור לו, אז הוא צועק לו, מוישה מוישה תבוא מהר. משה רבנו מפני הכבוד, ויסתר משה פניו כי הרי מהביט אל אלוקים. מה? אני סובל את עם ישראל על הכתפיים שלי, אתה אפילו לא מסתכל, לא מתייחס. אז הוא אומר, כשרציתי אתה לא רצית, אז עכשיו אני לא רוצה. אחד מהדברים החשובים זה היחס לבני אדם, גם בשעה שאתה לא יכול לעזור להם, אבל לפחות תתייחס, תראה שאכפת לך. וזה באמת הדברים, אני חוזר עוד פעם, מה שאני בכל אופן למדתי הרבה מההנהגה שלו. כל פעם כשהיינו נפגשים, מה שלום השוור שלך? הרב צוקרמן, נפטר לפני 4 שנים, כל פעם כשהיה מתקשר, מה שלום הסבתא? בשבוע שעבר הוא התקשר אליי, לא הייתי בבית, הוא דיבר עם אשתי, מה שלום אמא? ככה זה היה קבוע. להתייחס, מה הוא יכול לעזור? לא יכול לעזור. אבל תראה שאכפת לך. וכשסיפרתי לכם קודם שהוא קרא לי וביקש שאני אקח פה את רשות הישיבה, אז הוא אמר לי, תראה, אני לא מבקש ממך שום דבר. אתה תחליט, אתה רוצה שאני אמשיך לתת שיעורים, אז אני אמשיך. אם אתה חושב שזה יפריע לך ולא, אז לא. אבל הוא אומר, שני דברים אני מבקש. א', את המקום בבית המדרש בימים נוראים בשבילי ובשביל אשתי. זה דבר אחד. טוב, זה אני מבין. אבל דבר שני הוא אומר, את הקשר עם ההורים השכולים. זה כבר היה באמת פלא בעיניי. מה, אתה כבר לא ראש ישיבה? הקשר עם ההורים השכולים. סיפר פעם בחור למד בנתיב מאיר. הם היו בשכנות לישיבת מרום ציון. היום הישיבה היא יותר שם למטה. אבל פעם הם היו שכנים. אז סיפר שיום אחד הוא היה לו תפקיד במרום ציון. לא יודע אם הוא היה שם משגיח או מנהל. היה לו תפקיד חינוכי בכיר שם. ויום אחד הוא יוצא מהשירותים ומברך אשר יצר בכוונה גדולה. עכשיו אצל חלק מהילדים זה רואה אצלהם גיחוך. ויש חלק שרציניים יותר שהתפעלו. שאלו אותו מה קרה. הוא אומר, הוא שמע שיש ילד אחד שחולה באיזה מחלה של נקבים נקבים. קיבלתי על עצמי לרפואתו להתפלל ברכת אשר יצר בכוונה גדולה. לא יודע אם הוא הכיר את הילד הזה, אבל הוא שמע. על זה נאמר, נושא בעול עם חברו. אכפת לי ממה שקורה אצל אנשים אחרים. היה לי בן דוד שלמד פה בישיבה. ולפני החתונה, ארוסתו התייתמה. האמא נפטרה. ביום החתונה, הרב דופק על הבימה, יש הערב חתונה, הכלה היא יתומה, כולם נוסעים לשמח חתן וכלה. הוא באמת אומר, היו שם בחתונה תלמידים שהוא לא כך מכיר אותם, הוא היה בסך הכל פה בשנה ג', אבל כולם הגיעו לחתונה לשמח חתן וכלה. המעניין הוא שזה היה כמה ימים אחרי שהוא קם משיבה על האמא שלו, אבל הוא בא לערוך את החופה, הרגיש כמה שזה יכול להוסיף ולתת לכלה יתומה. הוא גם סיפר לי שהוא סידר לו דירה בבתי מחסה לשבוע ימים. לא היה להם בדיוק איפה להיות. אחר כך התברר לו שהוא כנראה דיבר עם אחד האברכים אם הוא מוכן לפנות את הדירה שלו לשבוע ימים, כדי שלחתן והכלה יהיה איפה להיות בשבעת ימי המשתה. נושא בעול עם חברו. אני אישית מרגיש, אבל אני בטוח שהרבה מרגישים את התחושה הזאת, שהחלק גדול מהאישיות הרוחנית, הקומה הרוחנית שלנו, נבנתה על ידי לבנים שהוא יסד, הוא בנה. ואני מקווה שכולם ייקחו את הדברים האלה, ולא רק שפתיו ידובבו בקבר, אלא כל המציאות וכל האישיות שלו ימשיכו לדובב בעזרת מה שאנחנו כתלמידים נמשיך וננחיל הלאה לדור שבא אחרינו.
כבר שבוע אנחנו משתמשים במילים מורנו ורבינו הרב אדרי, זכר צדיק לברכה. אני אומר לעצמי, האם באמת אני מרגיש מה שאני אומר? אני לא מאמין שאני מוציא את המילים האלה מהפה. הרב אדרי, זכר צדיק לברכה. לראשונה בחיי אני מרגיש הרגשה של יתמות. איזה מין חלל כזה בלב, וליבי חלל בקרבי, נעקר בתוכים משהו חזק. תמיד לומדים, מדברים, פעם ראשונה בחיים, אני מרגיש לראשונה הרגשה של יתמות. זכיתי להיות קרוב לרב, קרוב ל-50 שנה. זכיתי להיות תלמיד קרוב, גם אני התקרבתי אליו, וגם הוא קרב אותי מאוד. מיום שנכנסתי לישיבה בתור תלמיד משיעור א' ועד היום האחרון, 50 שנה של, לא שמגיעים מדי פעם, 50 שנה של יום-יום, בתור תלמיד בישיבה ככה לאורך כל השנים, יום-יום, גם עד היום האחרון, נפגשים פה בלובי, נכנס אליו לחדר לאיזה שיחה, לאיזה התייעצות, 50 שנה של יום-יום, תלמיד קרוב שאני התקרבתי אליו, הוא גם קרב אותי מאוד. מיום שהכרתי, שנכנסתי לישיבה, ועד היום האחרון, תמיד עמדתי לפני הרב באהבה, באהבה גדולה, בכבוד, בכבוד גדול ובמורה. למרות הקרבה, למרות האהבה, האהבה הגדולה, אבל משהו מתוך איזו נקודה פנימית בלב, מתקודת איזו נקודה פנימית שקרנה מתוכו, יש הדר מלכותו, שזה הדר של, עם כל הקרבה וההתקרבות, והייתה קרבה גדולה מאוד, ואהבה גדולה, עליה איזו נקודה של מורה. באהבה, בכבוד וממורה. הקרבה הראשונה היא שנכנסתי לישיבה, תור תלמיד, יושבים פה תלמידים צעירים, תלמיד צעיר, בא משיבת נתיב מאיר, כמו כל אחד בחור בשיעור א', צעיר. הגענו לישיבה, קשה לתאר במילים את אותם ימים ראשונים של הישיבה בבתי מחסה, את האווירה האינטימית, המשפחתית של הישיבה, של הרובע, שהרב הדרי בתוכנו. קשה לתאר במילים את האווירה של הימים ההם. אני עצמי תמיד הייתי אומר שמיום ראשון עד יום חמישי בשש וחצי אנחנו מתנגדים, מיום חמישי בשש וחצי עד המלווה מלכה אנחנו פסידים. אמרתי יום חמישי בשש וחצי, יותר מדויק יום חמישי בשש 29. יום חמישי בשש 29 הייתה נפתחת הטלת בסערה, כל כך הרבה דיברו על זה, מהכיתון הקטן שלו שם בחדר בבתי מחסה עם הרימה הגדולה של ספרים, כמו שהזכיר גם הרב גינברג. אבל אני רוצה לומר הוא היה נכנס בסערה עם הרמה של ספרים, היה חשמל באולם, והיו באים לשמוע את השיחה מהרבה מקומות בירושלים, ואז פתאום היה ההרגשה שהייתה לי שהוא פתח לפניי, כמו שאמרו פה, נפתח לפניי עולם, בחור צעיר שלו, נפתח לפניי עולם של איזה עושר פנימי, איזה רוחב דעת, איזה אופקים. אבל הנקודה שאני רוצה לומר, שמה שעשה לי, עשה לי בלב איזה שמחה, איזה אור של, 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 איזה רוממות של התורה, איזה עולם עליון של תורה, איזה שמחה ללמוד תורה. אני לא רוצה לעזוב את האור הזה, לא רוצה לעזוב את הלימוד. אני חושב שזה תובנה, השיחה הזאת, כמו שהשפיע על הרבה אנשים, עשתה לי, אני חושב, איזו תובנה, איזו הרגשה שהשפיע עליי במהלך הרבה החלטות, הרבה שנים שאחר כך. העוצמה, האור הפנימי שזה עשה לי בלב, כמו שעשה לי הרבה תלמידים. זאת הקרבה הראשונה שאני התקרבתי אליו. הקרבה השנייה, מלחמת יום הכיפורים. כידוע שהרב היה לו חיבה יתרה לאנשים שעברו את מלחמת יום הכיפורים. הייתי תלמיד צעיר, נער צעיר בישיבה, שיעור ב', שיעור ג', שלחו אותנו להיות בעלי תפילה ובעלי תקיעה, בעל תוקע, בעלי תפילה, במוצב בתעלת סואץ. ביום הכיפורים, שעה 2 בצהריים, נפתחת המלחמה. הייתי במוצב בתעלת סואץ. אני לא מדבר פה, זה לא הזמן לדבר על מלחמת יום הכיפורים, על המלחמה. מדבר על הרב הדרי. ביום הכיפורים בשעה 2 פרצה מלחמה, מלחמה נוראית. דרך אגב, מי שניהל את הקרב שם, ניהל את המלחמה אצלנו במוצב, היינו 15 איש בסך הכל, אגדות צהלת צועט, זה ידידי זבולון אורלב, שהציל את החיים שלנו. דרך אגב, גם תלמיד של הרב הדרי מקרן ביבנה. ואז פתאום מגיעה שעת נעילה. שעת נעילה. היינו בחורים צעירים בקושי אחרי תאונות. תוך כדי, בתוך כדי עמדנו בעמדה שם, תוך כדי מלחמה קשה של להדוף את חיילי הקומנדו המצריים שעולים על הגדרות של המוצב, מגיע שעת נעילה ואני פתאום אומר לעצמי, אני מדמיין לעצמי, אני חושב לעצמי, רגע, עכשיו הרב הדר יורד עם כל הישיבה בניגון, יורדים לכותל עם הוויוטים, ואני עכשיו תוך כדי הניסיון, תוך כדי המלחמה להדוף, כמו שאמרתי, את חיילי, את הקומנדו על הגדרות של המוצב, אני אומר, אני עכשיו מחבר את עצמי לרב הדר עם כל התלמידים שיורדים אל הישיבה, יורדים לכותל, ומחבר עצמי לכל ההרגשה הזאת, ועשיתי שני הדברים ביחד. החלטנו מן המוצב אחרי זה, הטלפון הראשון היה להורים שלי, שברוך השם אני בריא ושלם. אחרי זה דיברתי עם הרב הדרי וסיפרתי לו על ההרגש הזה שהיה לי. הוא מאוד התפעל מההרגש הזה. והרבה שנים אחרי זה, הוא היה הרבה חוזר על ההרגש הזה, והיה מוסיף, שתקריב קורבן תודה, אני רוצה להשתתף איתך בסעודה. זאת קרבה ש... התקרבנו יחד, שהוא קרב אותי אליו. הקרבה השלישית שנעשיתי אברך. הרב אדם מאוד, מאוד הוקיר, מאוד חיבב, מאוד העריך. אם אדם תמיד צמח בו שיעור א' ולמד והתקדם וטעם טעם של תורה ורוצה להמשיך ללמוד ומתחתן, אז הוא רכש לו קרבה יתרה. אז הודעתי לו כמו שאמרו פה, שאני עומד להתארס, נעשיתי אברך, עומד להתארס, עומד להתחתן. מתי החתונה? באי שוות. פעם ראשונה שמעתי את המושג, אי שוות, היורצ'ט של השפת אמת. איפה החתונה? החתונה בבני ברק. ומאז כל שנה באי שוות, שהיינו נפגשים פה, נפגשים, אומר לי כמה שנים לחתונה. אבל מאז התחילה מערכת חדשה של קרבה, של התקרבות. התחילה מערכת של התקרבות שקרבה למשפחה. פה אני רוצה לומר שזה הרב יחד עם הרבנית. קרבה לכל המשפחה, נולדו ילדים, וזה לא רק קרבה אישית אליי בתור תלמיד, קרבה אל כל המשפחה. אני לא יודע אם זה מתאים לי לומר פה, אבל הרב הדר סידר לי קידושין, הרב הדר השתתף בשמונה בריתות שלנו, ופעם אחת הוא גם היה סנדק, זה היה בדלת תמוז, כי בג' תמוז באותה שנה, היה, יום לפני זה היה ברית של נכד שלו, אני חושב בנוף הילון, ושם הוא דרש, אחרי זה הוא גם דרש אתנו בברית, ג' תמוז זה היום של יהושע העמיד את השמש בעמק הילון, הברית בנוף הילון הוא דיבר על בגיל, ועד גם בדלת עמוז הוא גם דיבר אתנו בברית, הוא השתתף בשמונה בריתות, בשמונה בר מצוות, בשבע חתונות, וכל ההרגשה הזאת של החיבור למה שהרב עשה פה חלחל גם לילדים. אמר לי השבוע אחד מהילדים, כמו שגם הזכיר פה הרב מורה, שהוא אומר תודה שזיכינו אותם לגדול במקום בצילם של אנשים גדולים. אז הוא אומר, מה הוא לקח? מה היה לו בתור ילד צעיר, בתור נער בישיבת הכותל? הימים הנוראים, ילד, הימים הנוראים. השיחה שלפני סליחות, ואחרי זה השיחה שלפני התקיעות, וראש השנה, ועשרת ימי תשובה, ויום כיפור, וסוכות, הושענא רבה, אומר אחר כך, השיא השמחת תורה, שמחת תורה בשיא הקפות, אני מדבר עוד על הזמן שהקפות האלה של אחרי התורה היו בהיכל הישיבה פה. בתור ילד הוא זוכר את רבי יעקב, והרב אביגדור, ולהבדיל מלכם ורב הדרי, יושבים שלושתם חבוקים עם ספרי תורה, ובתור ילד הוא לקח את זה אחר כל החיים. זאת החוויה. עכשיו, כיסא אחד נשאר יתום, כיסא אחד נשאר ריק. אני רוצה להוסיף, שאחרי זה, פלו מאירים. הרב דרי היה עוד פה, כשהקפות היו פה, היה אומר, עוד 5 דקות מאירים. ואחרי זה הולכים לקבל ברכה. הרב דרי היה אומר, היה נוהג לומר, במוצאי שמחת תורה, האדמור מקוצק היה אומר, נגמור ימים הקדושים, מתחילים הלילות הקדושים. מה זה לילות הקדושים? פה בירושלים, שלג בחוץ, לילי טבת הארוכים הוא היה אומר, לילי טבת הארוכים, שלג בחוץ. ובפנים יושבים, מתחממים, איזה רמב״ם, איזה חיים, איזה קצות, איזה תוספות עם ההרשה, זה הלילות הקדושים. הרב הדר היה איש על הימים הקדושים. אבל לנו התלמידים הצעירים הוא אמר שהכל זה הכנה ללילות הקדושים. שיושבים ומתחממים איזה, מי יודע, את הטעם הזה, את המתיקות הזאת, את הנועם הזה של, 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 של לתרץ איזה רמב״ם קשה. נגמור הימים הקדושים, מתחילים הלילות הקדושים. הקרבה הרביעית, שהוא קרא לי לשמש בקודש להיות רם בישיבה. זה פרשה בפני עצמה, פרשה בפני עצמה לדבר, למרות שהיינו תלמידים, צעירים, ילדים שהוא גידל אותנו, אבל מרגע שנעשינו רמים בישיבה, הוא נתן לנו יחס של, של הערכה, זה הפרגון, העידוד, זה פרשה בפני, לא רוצה פה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על נקודה... נקודה אחרת. הייתי הרם הראשון בין הרמים שנקראו הרמים הצעירים, התלמידים, בוגרי הישיבה שנתמנו רמים, הייתי הרם הראשון. אז הוא אומר לי, אני מבקש שתקנה מגבעת. הייתי רם צעיר, אברך צעיר, אין לי ביטחון עצמי, בצילם של הרמים הגדולים, שאנחנו בתור רמים, לא יודע, כמה שנים לא פתחנו את הפה בישיבות רמים בכלל, שישבו שם רב יעקב ורב אביגדור, לא פתחנו את הרמים. לא היה לי ביטחון עצמי, הוא אומר, תקנה מגבעת. אני רוצה להגיד, למה אני אומר את זה? יש פה נקודה לעומק הנפש, שהוא חדר לעומק הנפש. הרמים שאחר כבר לא ביקש מהם את זה. הוא ידע שזה לא שייך. וגם הוא ילחץ וישכנע אותם, הם ישו את המקבט, אבל זה לא שייך. אצלי הוא הרגיש את, את הנקודה, את חדר לעומק, בדקות, ההבנה שלו בכוחות הנפש, בדקות. אצלי זה מתאים, זה שייך. לא יודע אם זה מתאים, זה שייך, זה שייך. מלבד כל אחד יודע כמה אצל הרב הדר היה עניין של גינוני ההופעה החיצונית וכמה שיחות שלו על הלבושים, על המלבושים, העניינים. אבל זה לא רק העניין החיצוני. אני חושב שזה עניין הפנימי שחוץ מהחיבור לעולם הישר, איזה חיבור, אבל יש פה איזה נקודה שזה לא רק עניין החיצוני, זה מבחינה פנימית בנפש, הוא שם אותי באיזה מקום. זה מקום ששם אותי בנפש. לאחרים הוא כבר לא ביקש את זה. זה נקודה מאוד 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 דקה בהבחנה, בחדירה לעומק, והיה לו את האינטואיציה הזאת לחדור לכוחות הנפש. זה הנדבך הרביעי. כמובן אפשר להאריך. אני רוצה לסיים באיזו מחשבה עיונית. הרב הדר היה איש של מעביר מסורות. מסורות בעיקר של עולם הישיבות, ציפורים, מסורות של עולם הישיבות, הוא מעביר מסורות. מאוד היה חביב עליו הביטוי מעתיקי השמועה. כשערכנו מסיבה לכבוד יובל השמונים של רבינו הגדול, רבי יעקב, אז הרב הדר דיבר שם על מעתיקי השמועה. הביטוי מעתיקי השמועה שברמב"ם. ועל מסורות הישיבות וזה, וכו' וכו' וכו'. גם היה חביב עליו להזכיר את הרמב"ם, את ההקדמה של הרמב"ם למשנה תורה, שמדבר על מסורת 40 דור ממשה רבינו ועד רבשי ורבינו, הוא היה מדבר הרבה על אחיה השילוני. אחיה השילוני קטן היה, ומיוצרי מצרים היה. אחיה השילוני ראה את יציאת מצרים, ראה את קריאת ים סוף, ראה את מעמד הר סיני, למד תורת משה רבינו. הוא האריך ימים 500 שנה, אבל כל עוד הוא לא ישב לפני תלמיד שהוא חוליה במסורת מקבלי התורה, הוא לא נכנס לשרשרת של מעתיקי השמועה. ורק אחרי שהוא ישב כתלמיד, הוא היה יהודי מעל 500 שנה, ישב כתלמיד אצל דוד המלך, הוא היה יכול להגיד דוד המלך, אני למדתי תורה אצל משה רבינו. אני ראיתי מעמד הר סיני, ראיתי את אין עוד מלבדו, ראיתי את הקדוש ברוך הוא בכבודו, ראיתי יציאת מצרים, ראיתי קריאת ים סוף. אני אלמד אצלך תורה, אבל כשהוא ישב אצל... רק אחרי שהוא ישב אצל דוד המלך כתלמיד, הוא נעשה ממעתיקי השמועה שנעשה רבו והעביר את התורה לאליהו הנביא. אז אני רוצה לומר פה איזה נקודה. במחשבה שיש לי אותה הרבה שנים, הרבה זמן, אף פעם לא הוצאתי אותה, ליבה ליפומה לא גליה, אבל אני רוצה עכשיו לומר אותה. הרמב"ם מונה שם את כל המעתיקי השמועה, איש מפי איש. כשהוא מגיע לתקופה שלנו, שימי ספירת העומר, יש נקודה מאוד מעניינת. הוא מגיע לעניין של ספירת העומר, אומר הרמב״ם, רב יוחנן זכאי קיבל מהילל ושמאי, מהילל ושמאי, שם גרסאות. חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, ורבי אליעזר הגדול קיבל מרבי יוחנן בן זכאי. רבי עקיבא בן יוסף קיבל מרבי אליעזר הגדול. רבי מאיר קיבל מרבי עקיבא. אבל כתוב שם, יש שם עוד שני משפטים מעניינים מאוד. כתוב שם ש וכן רבי עקיבא וחבריו, נדמה לי, וכן רבי עקיבא וחבריו קיבלו רבי אליעזר, וכן רבי מאיר וחבריו קיבלו מרבי ישמעאל. זאת אומרת, יש מסורת התורה שעוברת מ מ מ מ מאיש לאיש, איש מפי איש, אבל לפעמים לא יודע למה, לפעמים זה לא מספיק, צריך עוד חבורה, צריך חבורה, רבי עקיבא וחבריו, רבי מאיר וחבריו. אני לעצמי אמרתי, בגלל שהיה פגם, אולי נתגלגלה פגם בעניין של ספירת העומר, שכל החבורה הזאת לא נגעו כבוד זה בזה, אז התיקון הוא שחוץ מהמסורי התורה שבעל פה, יש גם בצידם עוד חבורה. אני לא יודע מי מעבירי התורה, מעתיקי השמועה בדור הזה, האישיים, אולי חזון איש, לרב אליושיב, לרב שטיינמן, לרב עובדיה, אבל רואים שלפעמים גם יש איזה חבורה. יש חבורה. והחבורה יכול להיות שהם לא גדולי הדור. יש חבורה. יש לי הרגשה שבתוך הלב הרבה שנים, כמו שאני אומר, עכשיו אני מוציא אותה פעם ראשונה, ליבה ליפומה. חבורה שגדלה פה בישיבה, שהייתה דבקה ברבותינו הגדולים, ברב פריימן זכר צדיק לברכה, ברב יעקב, ברב אביגדור, ברב ישראל, ועל כל זה ניצח רבינו זצ"ל הרב הדרי, על כל העולם הזה. בסוגריים אני אומר שרב טוביה רגיל לומר לי שבימים ההם הוא היה מרגיש בימים נוראים בראש השנה, כשהרב הדרי אומר שיחה לפני תקיעות, ושרב יעקב עובר מוסף, ורב ישראל מתקיע, והרב פריימן עומד בצד השני, הוא גילוי שכינה בבית הזה, הוא הרגיש. הוא הרגיש גילוי שכינה בבית הזה. יש לי איזו הרגישה שבבוע, לא, החבורה הזאת שדבקה והמשיכה איתם עשרות שנים, החבורה הזאת, הם בבוע לפחות, של מעתיקי השמועה בדור הזה. יש איזו שלמות בחבורה הזאת. איזו שלמות, מכל, איזו הרכבה מיוחדת, מעתיקי השמועה בדור הזה. הרב הדרי נוהג לספר שהיה איזה אדמור שהיה הולך, יוצא ליער להתבודד, והיה מייחד ייחודים ומשיג השגות. הבן שלו כבר לא ידע כל ההשגות וכל הייחודים, הוא כבר לא ידע לייחד את הייחודים האלה. אבל הוא אמר, אני לפחות ראיתי את הרבי. הנכד, אני את הרבי כבר גם לא ראיתי, אבל לפחות אני יודע את המקום שהם שם הם עשו את זה. אני אמר, אני גם את זה לא יודע, אבל לפחות את הניגון אני שמעתי. אנחנו שמענו את הניגון, אנחנו מרגישים אחריות גדולה גם לשמר אותו.
ברשות ראש הישיבה, אנחנו חוזרים בדקות הללו מעלייה לציון ומקושי ההיפרדות. וכשאני קראתי לרב הדרי הרב, קיבלתי תמיד סניטה. כי בבית זה היה אבא, וכשהגיעו הנכדים זה הפך להיות סבא, וברגע שהשתמשנו בביטוי אחר תמיד קיבלנו גערה. לכן בכבוד הישיבה אני אשתמש בסבא, כי זה מה שאנחנו חווים. במפגש הראשון שיצא לי לפני עשרות שנים כאן בישיבה, שהיא לא בית גידולי, קיבלתי קו שכל דבר צריך לעבוד בצורה בנויה מן המסד ועד הקומות העליונות, וגם כשבונים שיעור צריך להיות בו קו ומסר ולא גיבוב של דברים. והדברים היו שונים ממה שהיינו רגילים בהרבה הרבה מקומות אחרים. ודבר שני, תמיד סבא היה פותח, הכל בידי שמיים, וכל מאורע שקורה בשבוע ברור שקשור לתאריך, לפרשיות ולעונה בשנה. סבא הלך לבית עולמו עלה לגנזי מרומים בימים הראשונים שמיד לאחר פרשת אמור. אנחנו היום ביום שלישי הולכים לפתוח את פרשת בהר. כל הציבור פה ודאי יודע שבהר ושמיטה ותורת השמיטה הייתה משאת נפשו, אבל גם באמור, כשאנחנו קוראים על הספרתם לכם ממוחרת השבת, זו הייתה גם כן מהותו. ספר החינוך, כשדן במהות היובל, כותב משפט שאנחנו לא רגילים, ואומר, סוד גדול יש בכל עניין השביעיות, ידעו הם ולא ירצו למוסרו לכל אדם, ואף כי לא נגלה לנו סודם, השגחנו בדבר זה. ואז מתחיל בעל ספר החינוך פתאום לפתוח באיזה פן של סוד התורה, שכשהייתי אומר לסבא לא פעם את הדברים והיינו קצת מפליגים, שהייתי צריך להכין את השיחות, והיה אומר בשלב כלשהו, אבל זה תעזוב, אנחנו לא שם. אומר בעל ספר החינוך, כל תורתנו בנויה על שבע, שבת, שביעית, שבע בריבוע ספירת העומר, שבע בריבוע יובל, חג הפסח, חג הסוכות, אחרי השבעה בעצרת, כמו שאמרתי, ספירת העומר, קריטת ברית שקוראת אדם, אומר אברהם אבינו לאבימלך, כי את שבע הכבשות תיקח מידי, דהיינו שוב שבע, בלעם, אותו נביא שרוצה להשמיד את ישראל, עשה שבעה מזבחות, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. המילה שבועה באה בשורשה משבע. מסכם ספר החינוך ואומר, רבים הם לא העליתים בפי איתי, ואתה בן היקיר תזכה ותחקור ותרבה דעת ותבין בדברים, ואנוכי השלמתי מלאכתי. כך היה סבא מסיים לנו, שהיינו מפליגים לדברים שמעבר לפשט שנראה. ואנחנו כאן נביא רק מעט לראות את השבע ואת השבע בריבוע, ואיך ההנהגה הזאת הובילה לאורך השנים. כשהייתי חתן וסבא התארח אצלנו בשבת, בשבת הראשונה, כמובן שרעייתי מכינה לסבא את הגביע לקידוש ואת החלות, סבא נכנס ואומר, אני לא בעל הבית, יש בעל הבית, אני מוציא רק את אשתי. ביתי שואלת אותו, אשתי שואלת אותו איזו שאלה הלכתית, אומר לה, יש לך בעל, הוא יפסוק לך. וכך זה התנהל בענווה הגדולה הזאת. ליל הסדר השנה, זכינו בשנים האחרונות, והיה אצלנו בליל הסדר, וישבו אצלנו בבית 51 מבני המשפחה, תמיד נהגנו לחבר בליל הסדר את הנכדים ונינים, ויום לפני כן לסבא כבר היה קשה ללכת, באתי לביתו לקחת את הקערה, ערכנו לו, ושוב אנחנו עורכים את הגביע, מגיע סבא בתחילת הסדר, והוא מכריז, אני מוציא את אשתי, יש בעל הבית, תחליטו, היינו כמה בעלי בתים, גם גיסי, תחליטו מי מוציא, אני מוציא רק את אשתי, יש פה בעל הבית ואני לא. במוצאי חג ראשון הוא מצלצל אליי, שלחתי את החתנים כדי להביא את כל הכיתל, את הקערה, היה לו מפיות שמבית תורף, שהיה לו מאוד חשוב, גם המפית שאיתה היה מסב, ב-51 איש אתם מבינים שמקום של הסבה גדולה לא היה, והוא אמר לא צריך, לקחתי את הכיסא שלי עם ידיות כדי שיוכל איכשהו כן להסב. מוצא אני מגיע, אז הוא מרים לי טלפון כי חתני נסע להביא את הדברים, הוא אומר אני רוצה, צלצלתי רק כדי להגיד תודה. על מה תודה? על זה שבקערה שמת לי את כל הזרוע, ביצה, כי קשה לי, אז אני רוצה להגיד תודה. נעלמתי דום. עובר עוד שעה, והוא ביקש ממני את העובד עזר שלו, שלא רצה שיהיה איתו בחגים ושבתות, בערב החג, להוציא אותו ללטרון, נסיעה של 10 דקות, רבע שעה, במוצאי החג, שבשעה שהוא רוצה, הוא יורד מהאוטובוס שאני אשא להביא אותו. בסדר, סענו. שוב אני מקבל טלפון בלילה מאוחר, אני רוצה להגיד תודה. זה שאתה זמין לי כל הזמן? זה שהיית מוכן לעשייה? זה שהיית מוכן הלוך וחזור? הגיעו בני משפחתי, אחי, אחיותה, ילדיהם, נכדיהם, כל אחד שניגש אמר שאני אבוא להזכרה, לשיבה של השבר, של הדוד, כן? של הילדים של אחי ואחיותיי, הבנים הנשואים שלהם שיבואו מקצוות הארץ. כל אחד מהם הזכיר בכל שמחה ושמחה שהייתה במשפחה, כמובן אחרי שכולם מדברים כל השבת, סבא קם לסכם את כל ה... וחורז את כל דברי התורה של כולם, ועומד במשך דקות ארוכות ומדבר על אוריי. וכנ"ל אצל גיסי הרב גרוסברג וגיסי הרב הנדלר על ההורים שלהם, ומספר את הדברים מה הם ואיך הם מסרו את נפשם על מצווה זו ומצווה אחרת, ועליו אחרי זה ממשיך למשפחה של סבתא, אנחנו קוראים, תיבדל לחיים ארוכים, ואיתו מעולם לא. כל אחד מנכדים של אחי פשוט רצה לנשק אותו אחרי השבת, כי כל כך רומם, כי חלק גדול באו משפחות שלא היו משפחות של תהילה וגדלות ופרסום, ותמיד, על מי מדבר סבא? תמיד הזכירו לי את זה כל הישיבה, לא, עליו לא. כשערכו את ספר היובל של הישיבה, ספר ה-50 שנה על הישיבה, אז תודעת השם תגדל ו... תעלה ותתרומם, הנכד אלעד, הרב אלעד ברן שערך אותו, ישב עם סבא שעות ועם הרבה התלבטויות. סבא ביקש ממנו בקשה אחת יסודית: אני מבקש שאותי לא תזכיר בפנים. נתן לו רשימת שמות של אנשים שעזרו לישיבה בשלביה השונים, וחלק מהם לא קיבל את ערכו ואת מעמדו בצורה הראויה, כי לא היה או רב גדול בישראל או אדם בצורה המפורסמת הראויה, הרגילה. וסבא ביקש: אני מבקש שעליהם תכתוב, עליהם תדגיש. ואלעד לחץ וביקש: וסבא, מה איתך? תכתוב אתה. לא, הוא לא רצה לכתוב הקדמה. אחרי הרבה 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 הפצרות הוא כתב, תסתכלו בספר, הקדמה, כשהוא לא מוזכר ולא חתום בסופה. וכשאלעד אמר לו: אבל הרב, מינימום שנותנים אסכומה כדי שהציבור יקבל, מדובר בציבור היום שהרב כבר עד 120. לא, לא, הישיבה זה הישיבה, אני רוצה שתעצים את המקום, כשאני רק שליח, ושליחים עושים את רצון שולחיהם, ובזה הם מילאו את תפקידם. מלחמת יום הכיפורים, הזכיר קודם הרב גרינברג, אני עוד הייתי צעיר לימים, לא חייל, עוד לפני. והרב שלזינגר, שהיה ראש שיבת שעלווים, גם היה חברו של סבא וגם שידך אותנו, ישב וסיפר על המלחמה סיפור שאני פשוט באותו רגע אמרתי, חייבים לשבת ולכתוב אותו. צלצל אליי אתמול בלילה שוב. הוא אומר לי שבאחת הפעמים סבא יצא לבקר את החיילים באפריקה. היינו מעבר לתעלה. כל מי שיודע, כששלבים המטיפה מתקדמים של המלחמה, כשצהל עבר את התעלה, כל הסיפורים מה קרה במעברים, כולם פה ודאי שמו. וכשסבא הגיע מעבר לתעלה, מה שהוא קרא לזה, נסעתי לאפריקה, בג'יפ שלקח אותם, היו כמה ראשי ישיבות הסדר, והממפי היה המוביל בג'יפ, נהג, ומאחורה הרבנים. שלב כלשהו, כיוון שמדובר בחולות מדבר, ובארץ אויב, ולא מסומנים הדרכים בצורה ראויה, כנראה שטעו בניווט, והרגישו שהם מתברברים, ולא מוצאים את מקומם. בשלב כלשהו, הממפי פלט, סבא שמע אותו, מאוד יכול להיות שחצינו את הקווים. היינו, אנחנו נמצאים בתוך מתחמי הצבא המצרי, באמצע המלחמה. רב מאיר אומר שהוא הסתכל בעיניים מפוחדות על סבא, והוא רואה את סבא פשוט מחכך בגרונו, ובפיו לועס, ובגרון משמיע קולות של לא יודע מה זה, הוא חשב שהוא, או שקרה משהו, או שנחנק ממשהו, או שהרגשות עולים והוא לא יכול, וזה פחד. עברו כמה דקות, והמפי רואים שם המפי מפחדים לאן לנווט, ואז הוא שאל אותו, מה זה? אומר הרב מאיר, עד נאמן שישב לידו, סבא אמר לו, כשאני יצאתי, ביררתי וקיבלתי רשימה של התלמידים שלי, עם המספרים אישיים, עם הטלפונים בביתם, אם חס וחלילה נצטרך להודיע דברים, ועם מקום ההצבה, איפה כל אחד נמצא, חטיבה וגדוד, או אולי משהו מעבר למיקום הזה. וכשאמר לנו הממפי, שאולי חצינו את הקווים, מסמך כזה הוא מסמך שיכול מיידית לעזור לאויב, אם חס וחלילה ניפול. ולכן חתכתי את הדף לחתיכות קטנות ובלעתי. וזה מה שראית בפה עצמו כשראית כמעט את ההרגשה של הצורה של נחנקות. ידענו הרבה דברים על הצדקה של סבא. וידענו לא פעם שהיו משפטים עלומים שכשחסר משהו או מכל מיני... אתם תקנו, יהיה בסדר. אתם תדאגו, אתם תעשו ו... סבא לא היה איש בעל ממון שיש מאחוריו אימפריה שיכולה לעזור ובכל תחום. כן, מעולם לא עשה גם בזה וגם לא רצה במשפחה ובשום... לא היה. אבל ידענו שתמיד כשצריך, אז בצד הביתי הוא לא עסק בכלל. אבל ידענו מדוד רוזן ואחרים שכששבא צריך הוא יודע טוב מאוד את הדברים. כשישב הרב בורשטיין, מכון פועה, אמר לנו בצורה חדה, שכשהגיעו אברכים עם בעיות פוריות, והיה צריך להגיע לטובי הרופאים ולשלם להם, סבא אמר לו, אתה תפנה אליי, היה נותן לו מעטפה, עם בתוכה אלפי מזומנים, והיה אומר לו, זה תעביר לאברך הזה, וזה לאברך הזה. אל תחסוך ברופאים הטובים ביותר שיכולים לעזור, ואין להם איפה, יהיה בסדר. כמובן שבמשפחה דיברנו מאיפה, ומדובר מתלמידים שדרכם הגיע, אבל ידע למי לתת. השנה בליל הסדר, כשיצאנו מבית הכנסת בנוף הילון, תמיד סבא מייר, והיה אומר, אוטוטו, צריך לקדש מצוות היום, ותמיד היה ממהר אותנו. היו דברים בודדים שהוא מייר אותנו, כן, ותמיד היה נתן להתנהל, אבל כאן תמיד ידענו שהיה אומר, נו, חשיכה, שנתחיל בזמן, כדי ש... השנה הוא התמאמה. ואני אומר לו, סבא נבוא, הוא מחכה. והוא מתחיל, דיברו איתו אנשים, ניגש אליו מישהו ושאל ובירר, ואני שואל, הוא אומר, עוד כמה דקות, בוא ננסה. אז הוא שואל אותי ככה, בחצי פה, איפה הרב גדעון? אז אמרתי לו, הרב גדעון זה הרב גדעון בנימין, הרב של נוף הילון. אז אמרתי לו, הרב גדעון מעריך בתפילה. יש פעמיים, שלוש בשנה שהוא מאוד מעריך בתפילה. וסבא, שוב, התעכב, 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 עד שהרב גדעון יצא. סבא לא ראה אותו, ישב על הכיסא גלגלים. הגשתי לרב גדעון ואמרתי לו, רב גדעון, סבא שאל אותי עליך. אז מיד ייגש אליו. אורו עיניו, קם מכיסא הגלגלים, שום עליכם, שבת שלום, חג שמח. הגענו הביתה, הוא אומר לי, אומר הדיאטרה, אני לא יכלתי ללכת הביתה בלי לכבד אותו. כשבאתי לבית הכנסת, לא יכולתי לגשת קדימה, כי אני בקושי הולך. אז לכן התמאמתי, כי אני חייב לומר לו, הוא אמר הדיאטרה, אני חייב לחכות. בחג הראשון, סבא התפלל ואני, יש בנוף הילון, בית כנסת גדול, אשכנז, ספרד, בית כנסת יותר קטן, אשכנז, תימנים, ספרדים, והם בתי כנסת אחד יד השני. אני מבית חסידי, מתפלל, נוסח ספרד, ובחג הראשון הוא בא איתי לבית הכנסת. כשהוא נכנס, הוא לא רצה לבוא, אני יושב במקומות היותר קדמיים, וסבא לא רצה להגיע עד להם, כי כולם קמים לכבודו, והוא אומר בשום פנים ואופן. ואז שמתי לב, שבשורה השלישית מסוף בית הכנסת יושב יהודי יקר, הרב זיבו, ראש ישיבת רמת גן. אבל יש לו סטנדר, לנו לכולם זה המושבים הרגילים, יש לו סטנדר, והסבא עם הכיסא גלגלים עובר בקלות לסטנדר, מזיז את הסטנדר קדימה ויכול לשבת. הרב זיבו ישב שם, מיד קם, הסבא אמר לא, 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 והוא לא ויתר, לא, הרב, אני לא יכול, אתה תשב פה. במוחד הבוקר, אני זכיתי להיות, לעבור לפני התיבה באחד, וגיסי אביגדור בשני, סבא הלך לשמוע את אביגדור, כן? הוא שחש אשכנז, והוא שחק אחרי זה, הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אבחר בין והי גיסה והי גיסה? אז אתמול הייתי אותך, היום הלכתי לסדר. מגיע חג השביעי של פסח, יומיים, כל היומיים, סבא באשכנז. היה לי תמיה, סבא לא אהב את האשכנז, יותר יבש, כן? ובספר הזה עם יותר לי בדיק של תפילה, עם שירה, עם... לא רציתי לשאול, כי מה אני אשאל על ה... למה לא בחרת באיפה שאני מתפלל? אחר הצהריים הנכדים מתאספים אצלו. קבוע, בכל שבת אחר הצהריים היו מתאספים בביתם, כן? סבתא קנתה איזה טרמפולינה, והנכדים כולם באים, ואז הוא הרגיש בטח שאיך הוא לא היה איתי. אז הוא אומר לי, תבין, כן, היה לו איזה ביטוי ביידיש כזה מתוק, זה אומר, תבין, הרב זיבור קם לכבודי ונותן לי את המקום שלו. שאלתי אם הוא נמצא גם בחג השני, אמרו לי שכן, אז אני לא יכול להיכנס, אני לוקח לו את המקום הקבוע, הוא לא ייתן לי, לכן הלכתי לאשכנז. אני לא רוצה לקחת את המקום. אחר הצהריים הגיעו הנכדים, נכד אחד שלי בן 8, כן, אנחנו מתבטאים פספוס בן 8, ונכד שני בן 10, וסבא אמר להם, אולי אתם רוצים ללמוד משהו. הם ישבו עם סבא שעה שלמה בלימוד על המשניות שהם לומדים, עם דיונים. כשאנחנו באנו מאוחר רק כמה דקות לפני נטילת ידיים, הסבא אומר לי, מי ילד לי את אלה? איזה סברות של רישוינים אני שומע מהנכדים? מה זה? אני לא הייתי מתקרב לזה בגיל שלהם. במוצאי שבת, מוצאי השביעי של פסח, אני מקומי גם בספרים ובכל מה שקשור מחדש, וכן, אהבת חיי. דרך אגב, סבא ביקש ממני, ולא הספקתי לקנות לו את הציחובי התלמודית, הכרך החדש. הוא ראה אצלי בבית, אמר שהוא מאוד רוצה, אז חיכיתי לשבת שאנחנו נבוא עם עבוד שבועיים לתורנות, ואני אביא לו את ה... הבאתי לו את כתבי הרב החדשים, את הקבצים, אבל זה לא הספקנו. והיה לי, יצא משניות, אי רובין, פני המשנה, עם ציורים. אז ניגש אליי הנכד, אל חי, הנין של הרב דרוקמן, והוא אומר לי, לי הוא אומר, סבא, אני יכול לקחת את זה? שאלתי אותו, מאיפה אתה יודע שיש? הוא אומר לי, אם דברים לרב הדר, עם סבא למדנו שעה, וראיתי שלרש את זה עם ציורים, אז אני רוצה להמשיך. אז אם אני יכול לקחת את זה הביתה? כן? נו, במובן שהגיע ולקח גם הלאה. אני רוצה רק לפני סיום, כשאי אפשר היה להירדם בלילה, ובאמת הדברים היו קשים, אמרתי לעצמי רק נכתוב איפה סבא נמצא עכשיו ומה הוא מרגיש ומה אנחנו מרגישים. אבא של סבא זה דוד, הרב חיים ישעיהו ברבי דוד. בחלומי, כמול בלילה שאי אפשר לרדים, עומד סבא ישעיהו בפתח מקום האור הגנוז, אור הזרוע לצדיקים, מנגן בקולו ניגונו של כניסת היום הקדוש בעת הקפת ספרי התורה. הוא בא לספר לסבא דוד, העומד ומצפה, ומצפה לדעת, האומנם צלחה דרכי ובקשותיי מומשו, ופוצח סבא ישעיהו בעוצמת פיו ובחיוכו הכובש, ומעיד בעולמו העליון, צאצאיך כבשו ארץ, קנו נחלות בארצנו, הפריחו שממות רוחניים ופיזיים, פרסמו שם שמיים בבני ישראל לסוגיהם, ואף לרחוקי רחוקים הגיעו בעירך העברית. שם שמיים מתאהב על ידם, הם, בניהם ובני בניהם, תורתם מתפרסת ומתעצמת. ואף דור רביעי ואותו דור חמישי שבו, והנם בפתח שיא גבולם. אשריך דוד שלכך כוונו דבריך, ובניך שליחי השם בעולם לקיימם. מי ילד לי את אלה? בורכם, תארים, רחמם, ואף צדקתך גומלם. מהרה ממרום, היה מליץ יושר על כל בני המשפחה, יזכו לביאת גואל צדק במהרה, מהרה ובשמחה. יישר כוח לכולם. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
ברשות מורי ורבותיי, אחרי הדברים הגדולים של רבותינו, אני מתנצל אם אשמע כמי שחוזר על דברי רבותיי. באחד ממוצאי השבתות, לא תכננתי לפתוח בזה, עמדתי, חזרנו רבי סחר וסרלוף ואני משיעור אצל הרב צבי יהודה, והרב שאל כדרכו בקודש, שאל את רבי סחר, נו, מה הוא אמר? אז רבי סחר חזר לדברים, בסוף הוא חזר לדברים, ואז הרב הדרי אמר לו, אבל זה מה שהוא אמר בשנה שעברה. אז הוא מיד תרץ ואמר לו, ללמדך שזה אמת לאמיתה. כאן הוא סיפר את הסיפור הזה, וכאן הוא אמר את הוורט הזה, והוא חוזר על זה כל שנה מחדש, ללמדך שזה אמת לאמיתה. אז זו התנצלות שלי, אם אני אחזור על דברי הראשונים, מחילה. במשך 40 שנה, מיום בואי להיכל הישיבה, דמותו של הרב, של הרב הדרי, עומדת למול עיניי. בחור בשיעור א', או בימים שלפני שיעור א', נכנסתי ללשכה ביראת כבוד. רבי יוסי הזכיר, במורה. מין מעמד כזה שאני לא יודע אם יש אותו היום לתלמידים. יראה גדולה, כמובן החולצה בתוך המכנסיים וגרביים בסנדלים, ונכנסתי מהדלת מבחוץ, ואחרי כמה דקות של לבביות אינסופית, משום מה, כך הרגשתי, למרות הקפדנות, משהו בתוך הקפדנות מסדק, והרגשתי לבביות גדולה. ולאחר מכן, טוב, תיכנס מהדלת מהדלת השנייה, תיכנס לבית המדרש. וכך התחילה דרכי בישיבה, ומאז מאז בעזרת השם, עד זקנה ושיבה, דמותו ותורתו של הרב הדרי היא למול עיניי. במיוחד כשזכיתי בחוכמתו הגדולה בתבונתו העמוקה, למלא את שליחותו ביציאתי לעולם הרבנות. אי אפשר לחרוז את כל המפגשים עד השבוע האחרון. ממש ביום שני לפני שבוע, 8 ימים, הייתי כאן ברובע ופגשתי את הרב עם אחד הנכדים פה ברחבה. כמובן שניגשתי לנשק את ידו. אני אומר לנכד, הנה הבעל דבר, תשאל אותו, הוא יספר לך. מסתבר שבתוך כדי החזרה והעתקת והאדמת השיחות של לפני תקיעות בראש השנה של התשממים, אז הגיעו לאיזה סיפור שהיה קשור אליי, אולי בעזרת השם בהמשך ניגע בו. הרב החזיק ראש מההתחלה עד הסוף. מה נשמע עם פלוני? מה שלום פלוני? מה שלום אלמוני? מה נשמע בישיבה? כל הלבטים שעלו לי. הנוכחות הזו, אי אפשר לתאר אותה. וממילא גם תחושת ההתייתמות בבוקר, אם היא שמעה שמועה. זכיתי להיות עם ראש הישיבה, ניבדל לחיים, ליד מיטתו ביום שני בלילה, יום שלישי בלילה, ביום שלישי, אחרי השיעור. התחושה שלי ביום רביעי בבוקר, תחושה מאיימת. אז על גברא דמסתפינא מיניה. ממש כך. את התחושה הזו אני רוצה אולי לנסות לשתף. והזכיר הרב פייג, חתנה דבנסיה, שהפסוקים שפתחנו בהם בתפילת מנחה של שבת, כבר סיפרו לנו את סיפורו הגדול של רבנו. תורת השמיטה, מי בכלל חשב, איפה... שבת הוא מועד בשביעית. באיזו התרגשות גדולה ליווינו את הוצאת הספר מהדורה הראשונה. טוב, אחרי שבטובי יושב כאן, אני לא יכול לדבר על זה, לא. אבל השמחה הגדולה שהייתה לנו כאן בישיבה, כי לא שמענו את כל התורה הזאת כאן, מהשולחן כאן. והרגשתי שאנחנו חלק מההגדה הזאת. זו התחושה הגדולה שהרב נתן לנו. ויכולתי, אני לא יכול ברשותכם שלא להזכיר את הדבורת הזה. הרב היה חוזר על זה. כמעט, כן? כל אימת שהגענו לפרשת בהר, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. זה מצטט את דברי השפת אמת. אז זה וכי תאמרו? וכי תאמרו? זאת אומרת שצריכים לומר, שצריכים לבקש, שצריכים לבקש. המהות של האדם לבקש, לשאול, לחקור, לדעת. כשצד גדלתי ובאחד מהשבתות, זה היה נדיר, בשנים הראשונות, היה נדיר שהרב היה נוסע לשבת. כנראה הייתה איזו שמחה משפחתית, והרב נסע, ואני הקטן התבקשתי על ידי הרב לומר שיחה בסעודה שלישית. ככה. יום ראשון בבוקר, כמובן, אחרי שהוא כבר חקר מה נאמר, הסתכלת פה, תראה פה, תשלים פה, זה היה פרשת בהר. זה היה פרשת בהר. ודיברנו על השביעיות, ואז הוא אומר לי, אגרא דה שיחה, הגמרא אומרת, אגרא דה קלה דוחקה, אגרא, אז שואל אותי, אגרא דה שיחה, לא ידעתי מה לענות, ואז הוא אומר לי, כתיבה, כתיבה, תכתוב את הדברים. זכינו להיות בעידן שהרב היה כל כולו לטובת הישיבה. הדברים שכבר נאמרו מהרב רינברג, תכלס הרב אולי ישב כאן בבית המדרש, אבל בכל זאת, אלה הם הדברים. כל כולו, מה, יש היה להתפלל מנחה באמצע שבוע בלי שהרב אדם נמצא? או תפילת ערבית? כל הימים של חודש אלול, התפילת הערבית של חודש אלול, ניסיתי להעתיק את זה, לא הצלחתי. אני מודה ומתוודה, לא כל כך הצלחתי. יש דברים שכן הצלחתי, בעזרת השם, בתפילה גדולה. אבל ללמד תהילים כל ערב. הוא היה אומר, נו, כל מה שאני עושה, אני עושה בשביל הישיבה. אפילו זה שאני מלמד במכללה. הנחמדות הזו. הישיבה עברה לבניין החדש, כלומר, לא לבית המדרש, לחדר האוכל. ואוצר הספרים עוד היה שם. והוא לא תמיד היה פתוח. כי הישיבה הייתה פה. נכנסתי לאוצר הספרים דרך החלון. החלון ההוא שהיה מתקפל, שהיה נפתח לשניים, חלון צר. נכנסתי להוציא ספר. ובדיוק כשאני יוצא, אני קופץ מהחלון, ולמטה, והרב אדר יוצא מהחדר, מהחדר בבניין הישן. ואז אני שומע קול מאחוריי, לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא קרסה. הביקורת הכל כך כל כך אוהבת, ולתוך הגודל הזה אנחנו נכנסנו, כי לא היינו חדשים. הרב אדרי כל הזמן אמר לנו, ולא תמיד הסכמנו, ולא תמיד רצינו להקשיב, אנחנו המשך של וולוז'ין. אנחנו לא יוצרים, אנחנו לא התחלה חדשה. ויחד עם זאת, החידוש, התורה החדשה, וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. המושג הזה של תורה סינאית, תורת וולוז'ין, ומצד שני, לשמוע שיעור בתנ"ך, בתהילים, עם בלי מורה ובלי פחד מלצטט את המחקר ולענות תשובות. ומי ש... יש דברים שאני חושב שגם היום אי אפשר, לא בפורום הזה, אבל כשהרב היום היה ככה מתאפק, יגיד או לא יגיד, לא יגיד, שיעור במורה נבוכים, שנגענו בסוגיות כל כך סבוכות, ואנחנו רואים איך שהרב אדרי מתלבט, ואז הוא מספר סיפור מהרב צבי יהודה, והוא אומר, הוא מצטט את הרב צבי יהודה ואומר, גם ברוך יהיה. ככה, אתה זוכר את טובי. ואנחנו היינו שם. היינו בהתלהבות, באמצע שיחה, איך שעכשיו מתחדש לי. אבי עליו השלום שאל אותי בשיעור ב' או ג', למה אתה לא מגיע לשבתות? כל שבת הייתה שבת ישיבה. חודש וחצי לא נסעתי הביתה לשבת. הוא שאל אותי, למה אתה לא נוסע לשבת? למה אתה לא בא הביתה לשבת? ואני אמרתי לו, אבא, יש שיחה בליל שבת שאני לא יכול להפסיד אותה. הרב נהג בנו מידה גדולה של טובת עין, ונתן לנו במוצאי שבת את הדף להעתיק. ישבנו כאן ושמענו בשקיקה גדולה את הדברים הגדולים, ואני חושב שבעיני בחור בישיבה ראיתי מלאכים בליל שבת כאן בבית מדרשי. בהתלהבות האינסופית. כאן למדנו לתת משמעות למקום ולזמן ולנפש. לא היה שייך לדבר על הזמן. כמה קשה היה לי לנסוע ליום בחנוכה, להדליק נר בחנוכה אצל ההורים. למה? כי אנחנו נפסיד. לא נשמע על שמעון, על הרב דיבר, על הנשיאים. ואם אתה לא נמצא ערב אחד, אתה מפסיד. אני זוכר באחד השיחות, הרב דיבר חורף שלם על הכרת הטוב. וכשהרב סיכם באחת ההזדמנויות, אז אני רואה את זה עד היום למול עיניי, את הגרף, דיבר על גרף שמתחיל באדם הראשון ונגמר בדוד המלך. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי. ודוד המלך שמכיר טובה לאדם הראשון, והקדוש ברוך הוא שברום שמיים, שמכיר טובה לפחותה שבביריות, לכלב תשליחון אותו, על שלא נבחו כשיצאו ישראל ממצרים. ואני רואה את הגרף הזה, איך שכל ה... ואז הרב מצטט פסקה קטנה מדברי הרב זצ"ל. וזה מילאנו את החלל קצת מאוד עניין אותנו. הזכירו כבר שבה היו באים ממרכז, היו באים משיבת מרכז הרב. ולשמוע את השיחה ביום חמישי ב6:30. לימים התעניינתי מאוד אצל הרב קנטמן, אנחנו זוכרים אותו, התלמיד הקבוע שהיה בא יושב כאן בבית המדרש. והוא אמר לי בשם הרב צבי יהודה, שהוא שאל את הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה אמר לו, אין בקי כמו הרב הדרי בכתבי הרב, ולא זו בלבד, אין מעמיק כמותו. וידענו את זה לאחר זמן, אבל תוך כדי, מה כבר, תלמיד כמוני יכול לקלוט. אבל ההבנה הגדולה בתקופה, השמחה הגדולה בימים הללו, ואחר כך בסעודה שלישית, ביום שאחרי חג יום העצמאות או יום ירושלים, אז הרב היה אומר, עד עכשיו היינו עם הפנים לכלל ישראל, עכשיו נתכנס עם הפנים לרב ישראל. והמתח הזה בין חוץ לפנים, השיא השיאים ביחס האישי, היחס האישי של שניתן לכל אחד, לכל תלמיד ותלמיד. ובמיוחד לנו, באנו ממקום רחוק, פעם קראו לזה פריפריה, עיירות פיתוח, כל מיני שמות. לא ידעתי מילה ביידיש, או שעכשיו אני יודע, אבל דרך הרבדם התאהבתי. והרב בחר בצורה מאוד מאוד מודעת, רק היום אני יודע לשחזר את זה, איזה קרבה ואיזה אהבה הרב התעניין במנהגים, מה אומרים, איך אומרים, מה אתם עושים כאן. אני זוכר כשבאתי אליו פעם עם סידור התפילה שלי, והראיתי לו הראיתי לרב שכתוב על מזמור מסוים שאומרים אותו ביום שמחת כהן, ביום שלמחרת יום הכיפורים. ואיך הרב התלהב, הייתי בטוח שאני פה, זהו אני. ובכל הזדמנות, בכל הזדמנות, אם היינו באים אולי להוסיף משהו על הדברים שנאמרו על ידי הרב. למדנו כאן להתפלל. איך אפשר לשכוח את הברכו הראשון של ערב ראש השונה? בימים שהרב היה עובר לפני הטבע, היינו מצפים לרגע הזה. וביום יום, ביום יום, אחד התלמידים התפלל עם יד בכיס. בסוף התפילה הוא ניגש אליו, זה אותו תלמיד סיפר לי. בסוף התפילה הוא ניגש אליו ואומר לו, יש לך כסף בכיס? יש לך כסף בכיס? התלמיד לא ידע מה לענות. מה? לא. אז למה יד בתוך הכיס? מה אתה שומע? זה קשה, זה פשוט להגיד דוגמה אישית. הדיוק של הרב בזמן, בתפילה, אני שומע את ההודו להשם, כאילו, אני שומע את ההתחלה, את הפסוקי דזמרי, את הויברך דוד. ועם זה יצאנו, בפעם הראשונה יצאנו למלחמה. הרב יוסי הזכיר את המלחמה שלו, ואני חשבתי שהמלחמה שלנו היא זו שהייתה בליבו של הרב אדם. הרב היה בעל רגשות עצומים שבאומנות גדולה ידע לכלוא אותם ולהוציא אותם טיפין טיפין, כל פעם במקום המדויק שלו. חזרנו מהמלחמה, קפצתי ל-36 שעות הביתה. לא יודע איך נודע, מה נודע. הטלפון מצלצל, ואימא שלי, עליה השלום, עונה לטלפון, והוא אומר לה, הוא שואל אותה, אם דוד נמצא? זה אומר לו, כן, מי רוצה אותו? זה אומר, חבר מהישיבה בירושלים. חבר מהישיבה בירושלים. קוראים לו הדרי. ככה אני שומע את אמא שלי אומר. נבהלתי. הרב, איך אתה יודע? לא משנה איך אני איזה. וישלח, ואז הוא אומר לי, וורט, מיד. וישלח אותם משה לתור את הארץ, ולא תתורו אחרי לבבכם. פעמיים בפרשה אחת, פעם בכיבוש, למדנו מכאן, שכובשים את הארץ על ידי ציצית. ומה, איך הרב, איך אתה יודע? בנפלאותיו לבני אדם, אחר כך, מאז התחילה מסכת של גילוי רגשות ושל לסדר את הרגשות שלי, לסדר את המחשבות, לסדר את הנפש. לא היינו צריכים פסיכולוג ולא היינו צריכים קואוצ'ר. היה לנו את הרב הדרי. מי שראה את חבריו מוטלים לפניו, היה צריך את הרב הדרי שיגאל אותו מהתסכול ומהקושי בנפש. אז חזרתי לישיבה באלול, הוא שומע את הסיפורים, והוא כל כולו מזדהה, ואומר לי, ומה עם הציצית? מה עם הציצית? היא בארון. אז הוא אומר לי, תשמור אותה. ואז הוא הולך לספר שמואל, הוא מוציא ספר שמואל, ומראה לי, תראה, מה אומר המנחת שי? המנחת שי כותב על הסיפור של דוד המלך, שכשדוד המלך בא אצל שאול ואומר לו, גם את הארי, גם את הדוב יקה עבדך, ונשא שם מן העדר. אז המנחת שי מביא גרסה אחרת שכתוב ונשא זה מהעדר. והוא מסביר מה שכתוב במדרש, שדוד המלך העלה את הכבש לעולה, ומהאור של הכבש הוא תפר מעיל לעצמו. ועם המעיל הזה הוא הלך להודות לקדוש ברוך הוא בכל הזדמנות, ונשא זה מהעדר. אז הוא אומר, ונשא זה מהעדר, הציצית שלך. הרגשתי שהרב נמצא במקום שלי, בתוכי. ומתוך כך, את ההתגדלות שלנו ושל חברינו בתורה. מכל חבורה, מכל מאמר, מכל וורט, מכל התקדמות, מכל לימוד אצל רבותינו, אצל הרמים, אצל רב אביגדור שליטה, ואצל רבינו רב יעקב שליטה, בכולל, בכל הזדמנות. ושלא לדבר על כך שהרב הדרי מלווה אותי במובן מוכני, מלווה אותי לחופה. הנוסח של ההזמנה. הלו, אני בוגר סולטן יעקב, אני בוגר מלחמת שלום הגליל. איך אפשר ככה לבזבז את הזמן? כשהוא סיפר לנו את הסיפור מהרב הוטנר, שחזר מהשבי, אז הרב הוטנר אמר, באו אליו, שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר להם ביידיש, נו, אני לא זוכר את המשפט שהוא אמר ביידיש, אבל הוא אמר, יין טוב לא שופכים בראש כל חוצות. אפשר לספר את הסיפור בכל הזדמנות, כל מי שמבקש. הולכים לחתונה, אז זה צריך להיות בגדלות הראויה, בגדלס. אפילו בניסוח ההזמנה. פעם אחת לפני כן נולדה ביתי הבכורה, והגעתי לישיבה להתפלל. אז תפילת שחרית, יום שני, חמישי, לא זוכר, והרב אומר לגבי להעלות אותי שלישי. נו, נולדה בת, אז מי שבערך, אז עושים מי שבערך, ואני עובר למקומי, ואומר שלום, הרב מסמן לי לגשת אליו, והוא נותן לי פתק. בפתק כתוב, בראשית ממחת יוד א'. אני רץ לתנ"ך, לפתוח את פסח חומש בראשית, לראות מה כתוב, בממחת יוד א'. ראו פניך לא פיללתי, והנה הראני השם גם את זרעך. מאיפה הפתק הזה שמור אצלי עד היום? ויותר מהפתק, הסיפור. ההרגשים הכל כך כל כך גדולים שהרב מוכן לשתף אותנו בקצת. הרב לימד אותנו להתכונן לקראת, אני לקראת סיום. הרב לימד אותנו להתכונן לקראת, שזה לא יבוא כגודל ההכנה, כך גודל ההשגה. ההכנה למצווה היא יותר גדולה מן המצווה בעצמה. זוכרים את השם שמואל? באחד הימים טובים, הימים, נדמה לי שהרב כאילו מספיד את עצמו. המעמד היה פרידה מן הסוכה. פרידה מן הסוכה. מי חשב על זה? אצלנו בישיבה היום יש מושג כזה בלוח המודעות, פרידה מן הסוכה. ברוך השם, בשתי סוכות לפחות עושים את זה. אצל הרב דודי בישיבה התיכונית ואצלי. פרידה מן הסוכה. מי בכלל דמיין, מי ידע דבר כזה? לנשק את הדופן של הסוכה כשיוצאים. אבל הדברים שנאמרו, הרב דיבר על ביאור הגר"א לפסוק עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז ראש השנה ויום הכיפורים, הדר ימי חג הסוכות, ותשחק ליום אחרון זה שמיני עצרת. והרב דיבר על המדרגה הזאת של ותשחק ליום אחרון, למי שעוז והדר לבושו כל ימיו. וחזר לרעיון הזה שוב ושוב, ולא נחה דעתו, עד שעמדנו כולנו בריקוד ארוך, זמן ארוך, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. זכינו לעמוד בזמן שהרב מתגדל. הרב התגדל ועלה ונתעלה ותפר את לבושיו בעצמו, ואנחנו רק זכינו לאור באור. ראש ישיבה במלוא מובן המילה, שמעולם לא הסכים לחתום כראש ישיבה. לא זכור לי שהוא חתם כראש ישיבה. אז זאת אומרת, רבי יעקב פה, רבי אביגדור פה. ועם הענווה הגדולה הזאת, ועם כל מה שזכינו לקבל בשעות ראווה דרעבין, אצל הרבנית שתיבדל לחיים ארוכים, יש דברים שאי אפשר להתפלל על עצמנו, שנזכה להמשיך את המפעל הגדול הזה שהרב התמיע בנו בישיבה הזאת, שבעזרת השם תעלה ותגדל מעלה מעלה עם רבני הישיבה, ראש הישיבה, תלמידי הרב, ועם כל בתי המדרש שנבנו ברחבי ארץ ישראל, עמדו, עמדו ומילאו את ארץ ישראל תורה, להמשיך את הגודל שבתורה הזאת, את התורה בגדלות, בעזרת השם, עד ביד גואל צדק, נראה בימינו.
ברשות ראש הישיבה, ברשות הרב ליפשיץ, חבריי בני הישיבה, התבקשתי לייצג את ציבור התלמידים של הדור החדש והצעיר בדבר הקשר שלנו עם מורנו ורבנו, הרב הדרי, זכר צדיק לברכה. אשתדל להיות לפה לנו, לתלמידים שפקדו את שערי בית המדרש לאחר שסיים לשאת בתפקידים הרשמיים, וקירו את הרב הדרי בתור הדמות האצילית, הזקן שקנה חוכמה, המהווה את פני הישיבה של הדור הקודם, אך ממשיך ומקרין האור מיוחד על האווירה הישיבתית. אנסה לציין נקודות מיוחדות שזכינו לחוות ולקבל מהרב במהלך השנים. אני שמתי את פעמיי לשערי ישיבת הכותל בראש חודש אלול תשע"א. עבר זמן לא רב עד שקידשו עלינו ימי ירח היתנים, ואיתו יום הכסה, יום זיכרון תרועה. זכינו לשמוע את השיחות המרוממות והמצמררות לפני התקיעות. זכינו לשמוע את זעקת אור זרוע לצדיק בפתיחת יום הדין, ימים יוצר ובלא אחד בהם. זכינו להיפרד מהסוכה, מצילה דמאמנותה, שהוא בחינת מקומם של בעלי התשובה, בציפייה להקמת סוכת דוד הנופלת. זכינו לשמוע בקול חנוק בבכי, תפן כי נפשנו עפפו מים בצדקה נכון חשרת מים. זכינו להיפרד מהימים הנוראים מבין הארבעים של שמיני עצרת. בניגונים מיוחדים, יבוא אדיר במהרה ומושכני אחריך נרוצה. כל החוויות הללו מימי מועדי תשרי הפגישו בנו את דמותו של הרב הדרי ברוב הודו והדרו. ראינו שעצם ההסתכלות בפניו של רבנו בשעות הללו החדירו בנו שאיפות אציליות. נפגשנו וחווינו יראת רוממות נדירה השייכת את דורות הקודמים לקדושים אשר בארץ המה. אשרי עין ראתה כל אלה, הלו למשמע אוזן דאבה נפשנו. להי שופרה דבלי באפרה כבחינה. ומכאן עברנו לזמן חורף. באותה שנה הרב לימד בשיחותיו את הסדרה מוסר וחסידות בפרשה. זכינו להיפגש בשילוב הנדיר בין העולמות המיוחדים האלו. הנקודה שאולי הכי בלטה לאוזן בשיחות ובשיעורים היו המסורות. כל שיחותיו ושיעוריו היו מטובלים בטוב טעם ודעת בסיפורים ובמסורות שובי לב ששמע וקיבל בענקי הדור הקודם. הרב חיבר אותנו לדמויות של אותם גדולים. האמרי אמת מגור, רבי צדוק הכהן מלובלין, הרב דסלר, רב שמעון שקופ, הראיה קוק, הרב הוטנר ועוד. הרב הרבה לדייק במסורות ובסיפורים, ובכן הדגיש לנו את הכלל שקירות בית המדרש הזה כל כך ספוגים מהם, שהתורה נקנית על ידי סופרים, קודם כל על ידי סופרים וגם על ידי ספרים. גדול שימושה יותר מלימודה. רבנו לימדנו שעלינו לדרוש מעצמנו להמשיך את מסורות קדמוננו בדיוק ובקפדנות. ימי חנוכה ופורים וגם חגי אייר במחיצת רבנו הפגישו אותנו עם עוד תכונה נדירה ומיוחדת. בינו שנות דור ודור ממעוז צור הבנוי על יסוד ההתבוננות בארבעת המלכויות ומשם השם הנסתר במגילה וקושייתו המפורסמת על ויליאם הגדול. הרב החדיר בנו התבוננות אלוקית בהיסטוריה ובמהלכים האלוקיים המיוחדים בהם אנו נתונים. הרב הרבה לספר על תקופת קום המדינה ועל הנפלאות שהפליא ריבונו של עולם מממו. הגדיל השם לעשות עם אלה. הרב ליווה את המדינה מאז יום היווסדה כפשוטו, ועורר בנו התפעלות של זקן עם הסתכלות בין דורית ועל חסד השם על עמו בבחינת מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. ברצוני להזכיר מעשה שהותיר בי רושם מאוד עמוק, ואני נזכר, אני באופן אישי נזכר באופן תדירי. בבין הארבעים של שמיני עצרת בשנת תשע"ה התכנסנו בבית רבנו להיפרד מקדושת חודש האיתנים מדברי תורה וניגונים, כהרגלו בקודש. הימים הם תחילת שנת תשע"ה, בעוד שהצלקות ממבצע צוק איתן עוד היו טריים. בית הישיבה שקלט ידידי וראי לשיעור אביתר תורג'מן השם יקום דמו. תוך כדי שהרב מבשם את החדר בדברי תורתו, שאינני זוכר אותה את תוכנם, עבר לדרוש על תפילת הימים הנוראים, ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשך ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך וששון לעיריך. כשהגיע הרב לתיבות שמחה לארצך, דפק על השולחן, פרץ בקול חנוק בבכי, ודרש שגם בבית שאן תהיינה שמחה. הרב כל כך אהב את כלל ישראל, וליבו היה כל כך רגיש לצערם של משפחות השכולות. הרגשתי שהרב הרגיש כאילו אביתר, השם יקום דמו, היה נכדו, והשכול היה שכול אישי ממש. כאן ראינו את הלב הרגיש, אהבת ישראל העמוקה, שבכל צרתיו לא צר, הן לכלל והן לכל פרט, בפרט לבני הישיבה. את אותו החום באהבה זכיתי באופן אישי גם לחוות. בחודשים האחרונים זכיתי ללוות את הרב כאשר היה הולך, עושה הליכות לצורך בריאותו. בהליכות האלה זכיתי לשמוע שוב את הדברי תורה המיוחדים ששמעתי ממנו במהלך השנים ביתר דיוק. הייתי מפציר ברב שיחזור על אותם הסיפורים ואותם וורטים והגיגים, וכמובן הרב נענה בחיוב, בשמחה ובחיוך. אך מעבר לזה, הרב קירב אותי והתייחס אליי כמו נכד. הרב התעניין בי במשפחתי, תמיד היה שואל אותי שאלות, מתעניין, תמיד היה דורש בשלומי, בשלום משפחתי. הוא קיבל אותי בכזו מאור פנים ובאהבה. פעם אחת שיצאתי מבניין הישיבה עם אשתי וביתי, הרב והרבנית היו בדרכם לביתם, וקיבל אותנו בכזו מאור פנים של סבא. כולי מלא בהכרת הטוב כלפי ריבונו של עולם שזכיתי כפרט וזכינו כישיבה לחסות בצילו של כזה אדם גדול. באדם עם דמות אנושית ופני מלאך, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה נבקש מפיו כי מלאך השם את צבאותו. אסיים בהכרת הטוב ובהגעת רגשי תודה, בפרט למורי ורבי, למורנו ורבנו ראש הישיבה, ולרב טוביה ליפשיץ שליטה, שחינכו אותנו, ללא לאות, לדבוק בתלמידי חכמים, לקבל תורה מפי ענקי התורה, ומתהלכים בינינו. מי ייתן ונוכל להמשיך את התורה הגדולה שקיבלנו מרבותינו, ממורנו ורבנו הרב הדרי. בילה המוות לנצח ומחה השם דימם על כל פנים.